יהיו כל הדברים באמת עילוי לנשמתו של אוליביה. הזכירו את הוואטסאפ, אז הבוקר התחלנו בשאלה שהשארנו בשיעורי בית, נכון? פתוחה, מוישה. אני יודע, זה היה התרגיל. והשאלה הייתה שאלה פשוטה, אני רוצה לפתוח בה, יש חומשים? כמה שיותר, אם יש שם עוד חומשים? אבל האמת היא שאפשר הפעם גם בלי. פרשת חוקת מתחילה בפרק הראשון שלה, זאת חוקת התורה בפרשת פרה אדומה. פרשת פרה אדומה, כידוע, היא הסוד הגדול, ועניינה הוא הטהרה מטומאת המוות. והטהרה הזו מטומאת המוות, לה קוראת התורה חוקת התורה. רש"י, ואנחנו לא ניגע בזה עכשיו, מדבר על העניין של החוקה והחוקים, וחוקה חקקתי, דבר שאין לו טעם, אבל היסוד של הדברים זה ויקחו אליך פרה אדומה תמימה, לעולם היא נקראת על שמך. כמו שחז"ל אומרים, משה, לך אני מגלה סוד פרה אדומה, ולאף אחד אחר אני לא מגלה סוד פרה אדומה. השאלה שאותי מטרידה, כשאני רוצה להיכנס לפרשה הזו, היא שאלה אחת, זרקנו אותה הבוקר בכמה שניות, ואני רוצה להיכנס אליה עכשיו. לא שאני לא יודע מה אמור להיות מקומה של פרשת פרה אדומה, אלא ברור לגמרי שזה לא המיקום. אין שום קשר בין פרשת פרה אדומה לבין המיקום הזה בתורה. אני אסביר. הרי פרה אדומה ניתנה לנו בזמן שהוקם המשכן, כדי שנוכל יהיה להיכנס למשכן. וכיוון שכך, אז עניין פרה אדומה היה צריך להופיע בהקמת המשכן. איך פרשת פרה אדומה פותחת את שנת ה-40 ואת מות מרים? זו שאלה קשה מאוד, זו שאלה שמחייבת עיון, מה היא מחפשת פה? יש מי שרצו לטעון אפילו מבין הפשטנים שאחרי 40 שנה שבהם, וזה באמת פירוש מעניין מאוד, שבהם כל שנה היו צריכים לקבור את בני אותו דור, אז עסקו בטהרה מהמוות. אבל זה רחוק, אז תגידו את זה בהתחלה, זה מאוד משונה. אבל הקושי שלי הוא יותר גדול. הקושי שלי הוא, ולמי שפחות נמצאים בתוך הדברים זה יישמע משונה הקושי, אז הקושי הוא שזה לא קשה לרש"י. אם זה לא קשה לרש"י, כנראה שפספסנו משהו. כי רש"י בא ליישב פשוטו של מקרא, וזה לא סתם לא קשה לרש"י. רש"י, כמעט בכל התורה, אבל בספר במדבר, לוקח אותנו כמו אומנת. הוא נותן לנו יד, ומראה לנו איך כל תחילתה של פרשה, באיזה מין דווקנות כזאת, ממשיך את סופה של הפרשה הקודמת. כל הדרך, הוא לא מוותר לנו פעם אחת. הוא לוקח אותנו בתחילת פרשת בעלותך את הנרות, ואומר, אחרי שראה אהרון שכל הנשיאים מביאים את קורבנותיהם, חלשה דעתו, ואז אמר לו הקדוש ברוך הוא, שלך גדולה משלהם, אתה מיטיב את הנרות. טוב, הוא עונה על שאלות קשות מאוד, מה עושה בכלל פרשת הנרות בבעלותך, הרי זה לא קשור לכאן. בכל הסמיכויות האלה הוא עונה לכל השאלות. הוא מסיים את פרשת בעלותך בסיפור מרים שדיברה במשה, ומתחיל את פרשת המרגלים, במקום לדבר ישר על המרגלים, הוא פותח את הפרשה באיך הם לא למדו מוסר, והוציאו דיבה. מתחילה פרשת קורח, שם רש"י בכלל עובר למדרש כדי להראות את הסמיכות. הוא לא מוכן לוותר, הרי רש"י שלומד פשוטו של מקרא, כשצריך מביא דרשה, אז הפעם הוא מעמיד את ה-250 נשיאים עם התחלת והתליתות, זוכרים? ומקשר את זה לפרשת הציצית ולתחלת של סוף שלח. אין ספר שרשי עושה את זה יותר מאשר במדבר. פתאום מגיעים למקום שבאמת קשה לנו, ורשי הכריז על דממת הלכות. זהו, הפעם הוא לא עוזר לנו. כנראה זה פשוט לא. זה לא עומד בסטנדרטים. זה לא לפי הכללים. מה לחוקת התורה ולפרה אדומה ולכאן? ואגב, תגידו, נו. אבל בסוף פרשת פרה אדומה, כשמתחיל סיפור מותה של מרים, אז אומר רש"י שיש סמיכות בין פרשת פרה אדומה למותה של מרים. מה פרה מחפרת, אף מיתת צדיקים מחפרת. שם הוא כן דורש. אז למה הוא לא מסביר את הקשר בין הפרשים? נדמה לי שהשאלה האחרונה הזו, השאלה כאילו הלמדנית ברש"י, היא בסיס להבין שרש"י הפשטן מבקש שנלמד את המקרא כפשוטו. כפשוטו, איך אמרנו הרבה פעמים, מה זה כפשוטו? לפשוט את האור, זה פירוש המילה פשט. אנשים חושבים שפשט זה מה שלי נראה פשט. זה גייבה, זה לא פשט. פשט זה לראות את המכלול. נפשוט את האור, נפשוט את הקלף ונראה. דברי תורה עשירים במקום אחר. בוא נראה את המכלול. דרש, בניגוד למה שאנשים סבורים, זה בכלל לא אגדה, יש מדרש הלכה. כמו שיש מדרש אגדה. לדרוש זה כמו שכתוב בתורה, ודרשת וחקרת ושאלת היטב. זאת אומרת, אני יוצא מהמכלול, שבו אני דן עכשיו במשפט, ודורש לדעת מתחת לאיזה עץ זה היה ואיך נראו התאנים. זה לא קשור למכלול, זה דרש. זו דרישה מקומית. אני צריך את הדרש ואת הפשט כדי להגיע למכלול. כשרש"י אומר שהוא בא ליישב פשוטו של מקרא, הוא מבקש לראות את המכלול. במה עוסקת פרשת קורח? אני יודעתי יש כאן דבר שהוא פלא פלאות, כדאי להיכנס אליו לעומק, הוא דבר, אני מודה לא נתתי עליו דעתי. לפני תפילת ערבית עסקנו בראש חודש והזכרנו את חטא העגל ואת חטא המרגלים. כשאנחנו אומרים קורח, האסוציאציה שלנו היא האדמה פוצעה את פיה, בולעת את קורח ואת כל העדה, אש יוצאת מן השמיים, אוכלת את 250 מקריבי הקטורת, אולי אנחנו גם זוכרים שהייתה איזו מגיפה, אבל פרשת קורח היא הפעם השלישית והאחרונה שהקדוש ברוך הוא מבקש לחלות את עם ישראל. לא עונש מקומי, אלא לחלות את עם ישראל. מפורש. פעם ראשונה הייתה בחטא העגל, הרף ממני והשמידי. מה עשה משה? התפלל. זעק. איים. ועם עין מחנינה. מה הייתה התוצאה? וביום פוקדי ופקדתי. בפועל, 3,000 הרוגים. ממשיכים קדימה. הפעם הבאה הייתה בחטא המרגלים. הקדוש ברוך הוא אומר, עד אנה ינעצוני העם הזה ועד אנה לא יאמינו בי, עקנו בדבר ואורישנו ואעשה אותך לגוי גדול. פעם המצב הוא כל כך קשה שמשה רבינו כבר לא יכול להשתמש בטענה ריבונו של עולם זכור לאברהם, ליצחק ולישראל. האשראי נגמר. הפעם הוא אומר, חילול השם, ואמרו הגויים מבלתי יכולת השם. אבל בעיקר מה הוא עושה? מתפלל. י"ג מידות. עוד פעם. השם ערך אפיים ורב חסד. השם ערך אפיים ורב חסד, ומתחיל י"ג מידות. ואתה יגדלנה כוח השם כאשר דיברת לאמור. תוצאה? סלחתי כדבריך. סלחתי כדבריך נאמר אחרי חטא המרגלים. התוצאה קשה מאוד, אבל אני שואל בכוונה, זה נשמע שאלה קשה. מבחינת המוות בפועל, התוצאה היא 40 שנות מוות של הדור. מבחינת מוות בפועל, מה התוצאה? 10 אנשים. אף אחד לא מת. לא מה יהיה. מה התוצאה בסיום חטא המרגלים? יום אחרי 9 באב. 10 המרגלים נענשים. מין גפים. האדמה כבר בלעה את קורח ואת כל היקום ואת בתיהם. מקריבי הקטורת כבר נשרפו באש שיצאה מהשמיים. דברים מזעזעים. ואז פונה הקדוש ברוך הוא אל משה. פרק י' ז' פסוק ת' רביעי של פרשת קורח. אנחנו עוסקים בתחילת חוקת, צריכים ללמוד את הסמיכות. בדפים שלנו עמוד 450. וידבר השם אל משה לאמור, הירומו מתוך העדה הזאת, עוד רגע תראו שהעדה הזאת זה כל ישראל, אין פה שום דיון על זה, ואכלה אותם כרגע. זה הרבה יותר קצר, זה הרבה יותר מיידי. ואכלה אותם כרגע ויפלו על פניהם. מה משה לא עושה? לא מתפלל. איפה השם ערך הפיים? איפה ואמרו הגויים? מילה. עכשיו תסתכלו מה משה עושה, זה לא יאמן. מה אמר הקדוש ברוך הוא שהוא הולך, מה? לחלות את העם. אגב, אני לא מבין, הרי גמרנו עם החוטאים, קורח ועדתו, בתיהם וכל היקום, נגמר. מקריבי הקטור, מה עכשיו קרה? מה? זה בלי הקדמה? זה בלי עדן הינה עצוני, וזה בלי כל ה... אתם לא שמים לב לזה, זה כבר אחרי פרשת קורח. האקשן של פרשת קורח נגמר, האדמה פתחה את הפה, נגמר. עכשיו בואו נתחיל. אתם יודעים מה האמירה המרכזית בפרשה הזאת? זה לא רק אתם עמיתם. עוד מעט תראו, זה הכל עוסק במוות, חכו עד הסוף, הם גוונו כולנו, עבדנו. שנייה. ויאמר משה לאהרון, אנחנו רק קוראים פשוטו של מקרא היום, שום דרוש אחד אפילו לא. ויאמר משה לאהרון, קח את המחתה, רגע, הקדוש ברוך הוא אמר לך? שום התייעצות.
לך המוות שם למעלה.
שום התייעצות, לאט. ויאמר משה לאהרון, קח את המחתה, ותן עליה אש, מעל המזבח, ושים כתורת. אהרון בטח רואה, זה יהיה עוד פעם כתורת. והולך מהרה אל העדה. הנקודה המרכזית כאן זה הזריזות. והולך מהרה אל העדה וכפר עליהם. אגב, אתם זוכרים את משה רבנו מדבר אחרי חטא העגל עם העם? אתה העלה אולי החפרה. קצת ענווה. אתם שמתם לב לפסוק הזה? קח את המחתה והולך מהרה אל העדה, נו? מחפר, אין אולי. זה ברור שאתה מחפר. זה ברור לגמרי, אין דיון בכלל, אתה מחפר עליהם. תקשיבו טוב, כי יצא הקצף מלפני השם, החל הנגף. לא שהוא לא מתפלל לקודש ברוך הוא, הוא פועל נגד. הקודש ברוך הוא התחיל את הנגף, יצא הקצף מלפני השם, אז תדבר, אין מה לדבר. יש לך עכשיו תפקיד אחד. התפקיד שלך עכשיו הוא לקחת את המחתה ולרוץ, והולך מהרה אל תוך הקהל. עכשיו שימו לב, אני לומד את הפסוקים הבאים, חייבים לראות אותם ביחד. ויקח אהרון, זה 3-4 פסוקים סך הכל. ויקח אהרון כאשר דיבר משה. לדעתי 3 מילים די מיותרות, כשבפסוק הקודם אמר את זה משה. אני מבין פרשות שבהן כתוב בסוף, ויעש אהרון ככל אשר ציווה. בסדר, זה אחרי 30 פסוקים. ויעשו משה ואהרון, ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה השם, אני מכיר. ויקח אהרון כאשר דיבר משה. הרגע אמרת שמשה אמר לו. ויקח אהרון. חכו. ויקח אהרון כאשר דיבר משה, תסתכלו, זה דברים מדהימים. וירוץ אל תוך הקהל, כמו קודם כל התנועה היא של מה? של זריזות, מהירות, הולך מהרה, וירוץ, נכון? אין זמן לעצור, זה הקדמה לפסוק הבא, חכו. וירוץ אל תוך הקהל, והנה החל הנגף בעם. ויתן את הקטורת, ויחפר על העם. בלי אולי, ויחפר על העם. ויחפר על העם פירושו בפשטות שנגמר הסיפור. ויעמוד בין החיים ובין, בין המתים ובין החיים, מי? אהרון, נכון? בפשטות. אבל למה הוא עומד? הרי אהרון אמר לו, משה אמר לו,
לרוץ.
לא, מה פתאום הוא עומד עכשיו? ואם תגידו שהוא עומד כי הוא סיים את העבודה, אז מה זה מעניין אותי? וישב. מי עמד?
אהרון.
אהרון, מה תבדוק? ויעמוד בין המתים ובין החיים, ותעצר המגיפה. אז המגיפה נעצרה כבר, נכון? נעצרה, הכל נגמר? הכל בסדר? קדימה. והיו המתים במגיפה 14,700. זוכרים את חטא העגל? זוכרים את המרגלים? והיו המתים במגפה 14,700 מלבד המתים על דבר קורח. כלומר, זה לא על דבר קורח. לא כתוב מלבד עדת קורח. לא כתוב מלבד מקריבי הקטורת. מלבד המתים על דבר קורח, זה משהו הרבה יותר עמוק. וישוב אהרון אל משה. מה? לדווח ביצוע. המפקד, המשימה,
בוצעה.
וישוב אהרון אל משה, אל פתח אוהל מועד, והמגיפה נעצרה. היא כבר נעצרה. הרי זה כתוב שני פסוקים לפני כן. וגם לפני כן כבר כתוב, ויכפר עליו. אני עוד רגע אסתכל על זה. עוד מעט. ואז בא הפסוק הבא, חמישי. הפסוק הבא. וידבר השם אל משה לאמור. עכשיו השם ידבר אל משה. כלומר, את כל זה עשה משה, על דעת עצמו, כמעט בניגוד. בהתערות הנלטטה כזאת של השם מוציא, אני אעשה ההפך. ולי יש את היכולת להגיד לך, אהרון, לעשות את זה, ואתה, אהרון, תצליח. זה לא דיונים בכלל, זה לא אולי. כשאני פונה אל הקודש ברוך הוא, אולי תהיה תשובה חיובית, ואולי חלילה הפוך. אתה 100% מצליח. צריך בשביל זה משהו שצריך להבין מאיפה הוא בא. אבל חכו. די, גמרנו אולי כבר את הסיפור, מספיק קורח. אפשר לעבור לעניינים הבאים. האדמה בלעה, מקריבי הקטורת. כולם כבר מבינים שאהרון הוא הכהן הגדול. זהו, אני לא מאמין שעוד מישהו ינסה לעשות משהו. נכון? גם אם תגיד לנו עכשיו שגמרנו, שוכנעתי. נכון? אני איתך לא מסתבך יותר. וידבר השם אל משה לאמור. דבר אל בני ישראל, לקח מאיתם מטה מטה לבית אב, מאת כל נשיאיהם לבית אבותם, 12 מטות, איש את שמו תכתוב על מטה. ופה הולך להיות נס מדהים עכשיו של המטות. לפני שאני ממשיך, בשביל מה צריך עוד אות? כדי שידעו שאהרון נבחר? די, כבר יודעים. חכו. ואת שם אהרון תכתוב על מטה לוי, כי מטה אחד לראש בית אבותם. גם הלוויים וגם הכהנים, כולם שייכים לשבט לוי. והנחתם באוהל מועד את מה? את כל המטות, לפני העדות אשר יוועד לכם שמה. והיה, האיש אשר הבחר בו, מטהו יפרח. והשיקותי מעליי, איזו מילה. והשיקותי אומר רש"י, כמו חמת המלך שכחה, כמו וישוקו המים. זה באמת מה שצריך עכשיו בעם הזה, קצת וישוקו. אם היה אפשר איזה שכחה פה עכשיו, אם היה אפשר לעשות פה איזה וישוקו, זה ממש מה שצריכים. אז חכו, חכו. והנחתם באוהל מועד לפני העדות אשר יוועד לכם שמה, והיה האיש אשר הבחר בו, מטהו יפרח. והשיקותי מעלי את אלונות בני ישראל אשר הם מלינים עליכם. מה זה מטה? קרש. אל תחשו, אלא עם מקל של מטטה. נכון? קרש. אפילו מטטה יורה אומר השיר, נכון? מקל. ומישהו מטהו יפרח. וידבר משה אל בני ישראל, ויתנו אליו כל נשיאיהם מטה לנשיא אחד, מטה לנשיא אחד לבית אבותם, 12 מטות, ומטה אהרון בתוך מטותם. והיה לך משה את המטות לפני השם באוהל העדות. והיא ממחורת, ויבוא משה אל אוהל העדות, והנה פרח מטה אהרון לבית לוי, ויוצא פרח, ויצץ ציץ, ויגמול שקדים. סתם שאלה טכנית מעניינת, אני מקווה שאוכל להגיע אליה, שאלה מעניינת מאוד. זה נס באמת גדול מאוד, אבל פיזית אני רוצה להבין מה הוא ראה. הוא ראה מקל עם שקדים, מקל עם פרחים, או מקל עם ניצנים. אני מודיע לכם, מי שיש לו אפילו עץ אחד בגינה, אי אפשר לראות את שלושתם ביחד. אז אם זה נס שהוא ראה את שלושתם ביחד, אז היה יכול להיות תיבת נוח. אבל אם יש כאן תהליך טבעי של הוצאת פרח, ציץ, משקדים, מה הוא ראה? זה סתם, זו שאלה מעניינת מאוד. אחרי זה הוא מראה את זה לכולם, את מה הוא מראה. לכאורה הוא מראה מקל עם משקדים. ומה, והוא אומר להם, ידע אישי חינם היו פרחים? אז אתה ראית את הפרחים? לא. מעניין. נמשיך. מהרמב"ם משמע שהוא בא והוא רואה את המטה עם שקדים והפרחים נפולים. בארון, כך כתוב, ליד הלוחות, גנוזים המטה פרחיו ושקדיו. למשמרת. יש עוד משהו שגנוז למשמרת. צנצנת המן מהשנה הראשונה, ועוד משהו. אפר פרה אדומה. אפר, ודאי. ואפר פרה אדומה כדי לתקן את חטא העגל. עכשיו נבין את מה זה בא. חכו. ויוצא משה את המטות מלפני השם אל כל בני ישראל, ויראו ויקחו איש מטהו, וכמו שאמרנו, ויאמר השם למשה, השב את מטה אהרון לפני העדות למשמרת, לאות לבני מרי, ותחל תלונותה מעליי, ולא ימותו. וואה, זה משפט גדול בפרשת קורח. ולא ימותו. ויאמרו בני ישראל אל משה למור, אני מדלג פסוק, ויאמרו בני ישראל אל משה למור, נו, הן גברנו, עבדנו, כולנו עבדנו, האם תמנו לגבוה? הוא נותן להם מצוות שלמות, ופרשת קורח, אני לא יודע אם שמתם לב, תראיתם פעם באיזה מילים היא מסתיימת? המילים האחרונות האחרונות? דפדף דף אחד? ואת קודשי בני ישראל לא תחללו ולא תמותו. זאת חוקת התורה. אבל רגע, מה היה הסיפור שם עם הקטורת ועם המאיה? הקדוש ברוך הוא התחיל את הנגף, החל הנגף, יצא הקצף מלפני השם, החל הנגף. פונה משה אל אהרון, ופה אני רוצה שנראה שנייה את רש"י, ואני עוד פעם, אני רוצה פעם לעשות תרגיל, תמיד אנחנו עושים את זה, כל שיעור. אבל בואו נעשה תרגיל, ובואו נתחיל להיות חסידים של רש"י, בואו נראה איך רש"י לומד תורה, זה לא ייאמן. כל פעם כשאומרים שהוא אומר שהוא בא ליישב פשוטו של מקרא, אבל דרוש, דרוש. בואו נראה את רש"י, ורש"י לא אומר ומדרש אגדה או רבותינו דרשו, אלא בכלל פשוט רוצה להסביר את הפשט. ותראו מה הוא עושה כשהוא רוצה להגיד פשט, פשט. הוא לא מאפשר שתי אפשרויות בו. בואו נראה אותו. רש"י, אני חוזר לעמוד הקודם, בעמודים למי שזה מקל עליו, בעמוד 451, סליחה, בעמוד 450 כבר, וחפר עליהם, אתם רואים מצד שמאל, וחפר עליהם, אומר רש"י, רז זה מסר לו מלאך המוות כשעלה לרקיעה. שהקטורת עוצר המגיפה. רז זה מסר לו מלאך המוות כשעלה לרקיע. רש"י, דוגרי. זה מדרש, זה מדרש יפה. מאיפה החלטת שזה הפשט פה? אתם זוכרים את המדרש? בשנייה אחת, כדי שנבין על מה מדובר? שעסקנו בו בשביל הפתיחה. זוכרים את המדרש? כשהשעה שעלה משה למרום כדי לקבל את התורה, באים מלאכי השרת ואומרים מה? לילות אישה בינינו, משה אוחז בכיסא הכבוד, מחזיר להם תשובה, יצר הרע יש ביניכם למצרים ירדתם, נכון? עסקנו בזה בהרחבה בשיעור הראשון, פיליפ לויד. כשהוא מסיים, אומרים המלאכים שהם מודים לו, והודו לו. אנחנו דנו במה הסברה שלהם, דינה דבר מצח, דיברנו על זה. הודו לו, ואז כתוב, ומיד כל אחד ואחד נותן לו מתנות. אז מסופר שם שנאמר נתת מתנות, לקחת מתנות באדם, דורשים את פרק ח' בתהילים וכו'. ואז גם על אח המוות מסר לו דבר. כך אומרת הגמרא במסכת שבת. ומה הדבר שהוא מסר לו? שהקטורת עוצר את המגפה. מה מביא את רש"י להגיד את הסיפור פה? פשוט, מפרשי רש"י אומרים פה דבר כל כך נכון. מה שאמרנו מקודם. למה משה רבנו לא אומר כמו שהוא אומר בכל מקום אחר, אולי אחפרה? מאיפה הוא בטוח? אומר רש"י, יש רק אפשרות אחת מאיפה הוא בטוח, כי ברור לו שהוא יצליח. כל סגנון הפסוקים זה הקדוש ברוך הוא עושה איקס, אתה עכשיו הולך להיות שליח שלי. אבל תמיד לא הבנתי דבר אחד, אז למה משה עצמו לא הולך? כי אהרון הוא כהן גדול, הבנתי. את הרז מסר המלאך למשה, עוד שנייה נבין שיש עומק גדול בזה שאהרון עושה את זה ולא משה. הוא הולך עם הקטורת. אם אפשר עם הטלפונים שם לעשות איזה השמדה. אז הוא הולך עם הקטורת, ועכשיו תשמעו מה קורה. שאלתי מי עמד בין המתים ובין החיים, ואמרתם בצדק לכאורה לפי הפסוקים, אהרון, יש לי רק קושי אחד. אם אהרון עמד בין המתים ובין החיים, למה זה מעניין אותי? גם לא, עכשיו תסתכל. רש"י, ויעמוד בין המתים וגומר. עכשיו אני יודע שאתם תחשבו שאני משוגע. למה רש"י מביא בציטוט ויעמוד בין המתים וגומר? אתם חושבים ששאלות כאלה לא שואלים? מי שלא שואל לא לומד רש"י. כי הוא הולך להסביר את הפרשה עד הפסוק האחרון. והוא אומר לפני שאתה קורא אותי תראה את המכלול. לפני כן אל תקרא. עכשיו תראו איך זה הולך. ויעמוד בין המתים וגומר. אחז את המלאך והעמידו את מי? את המלאך. אז אותו מלאך שמסר את הרז למשה מועמד על ידי אהרון. רש"י אומר, מה מעניין אותי אם אהרון עמד, ישב או רקד? ויעמוד בעברית זה או סטנד אפ או לעמוד מי? עצור, עמוד ממעשיך. ויעמוד בין החיים ובין המתים. הוא רוצה להמשיך, אבל הוא מועמד על ידי המפקד שעוצר אותו ואומר לו, עד כאן, עד פה תבוא. אין לך שום רשות להמשיך. ויעמוד, רש"י מבקש שנשנה את ההבנה בפסוק. זה לא פשט להגיד שאהרון עמד, כי אין לזה שום חשיבות. ותזכרו שרש"י בא להסביר גם את המילה וגומר, זה מהלך אחד, לאט לאט. אחז את המלאך והעמידו על כורחו. יש מצב שויעמוד במקרא זה על כורחו, וכאן זה על כורחו. הוא עמד, הוא נכפת. אמר לו המלאך, בלי רבותינו דרשו. אמר לו המלאך, הנח לי לעשות שליחותי. הגיוני. אמר לו, משה ציווה אני לעכב על ידך. שליחותך, אה? משה ציווה אני לעכב על ידך. משה. הוא מ... אני נתתי לו הרי מתנה. לא יודע. אמר לו, המלאך, אני שלוחו של מקום. ואתה שלוחו של משה. זה לא היגיון פשוט? נניח שמשה אומר את האמת לאמיתה, שניים אוחזים בטלית, זה לא הגדרה פה עכשיו? אז לפחות שיש שניים אוחזים בטלית, אנחנו לא קום, בוא נעשה משהו. מה פירוש? משה ציווה אני להגיד. הרי בציווי לעכב אני לא עושה את שליחותי. יש לי שליחות בעולם. אני מלאך. מלאך זה עצם מהותו, זה שליחות. מה פירוש? משה אמר לך שאני מבטל את המהות שלי? מה עוד משה יכול להגיד? מה היגיון במה שאתה אומר? אמר לו, אני שלוחו של מקום ואתה שלוחו של משה. אמר לו, אין משה אומר כלום מליבו. אלא מפי הגבורה. סוגריים, מעניין שהמלאך קורא לקדוש ברוך הוא המקום, ואהרון אומר שמשה הוא מדבר מפי הגבורה. עוד נדבר על זה בעזרת השם עוד שנייה. אם אין אתה מאמין, הרי הקדוש ברוך הוא הוא משה אל פתח אוהל מועד. כבודו לא הגזים? זה רש"י מסוכן לילדים. זה לא יפה דבר כזה. לא אומרים את זה בקול. הרי הקדוש ברוך הוא משה אל פתח אוהל מועד. בוא עימי, הוא שאל. מה זה בוא עימי, הוא שאל? בית דין? אז יחלוקו. אתה עוצר כי משה נתן לך הוראה לעצור. יש לך שליחות של הקודש ברוך הוא? אין לך. משה מחליט. אתה רוצה להרגיש יותר טוב? בוא. ומה יהיה שם? שם משה והקודש ברוך הוא עומדים בפתח האוהל. מה יש להם לחפש בפתח האוהל? לא יודע. וזהו שנאמר, נו, וישוב אהרון אל משה, אמרתי לכם בגומר. וישוב אהרון אל משה אל פתח אוהל מועד, והמגיפה נעצרה. אומר אז שהיו פה שלושה שלבים. שלב ראשון, אהרון רץ, וזהו מילא את דבר משה, כי הוא עשה את זה כאשר דיבר משה. הוא רץ אל תוך הקהל וכיפר על העם. ואז הוא מעמיד את המלאך, כופה אותו לעצור בין המתים ובין החיים, והמגיפה נעצרה. בפועל, דה פקטו, עובדתית היא נעצרה. אבל צריך עדיין אישרור חוקי. המלאך הולך לערער. הוא מגיש ערעור. אומר לו, כן, אומר לו, אהרון, פדלו, בוא. הקדוש ברוך הוא משה אל פתח אוהל מועד. שמה, מה יש שם? אני אגב לא יודע מה יש בפתח האוהל. בפתח האוהל, פתח האוהל, פתח האוהל זה יוצאים, שם השנים בחוץ, לא? מה יש בפתח אוהל מועד? שם קפה. מה יש בפתח האוהל? אני אף לא הבנתי. הרי המקום שבו הקדוש ברוך הוא מתוועד עם משה הוא מבין שני הקרובים, אז מה הוא מזמין אותו לפתח האוהל? שם נמצאים כל החבר'ה שבורחים אני אף לא הבנתי מה הוא רוצה בפתח האוהל. כי כתוב בפסוק, בואי מי אל פתח האוהל, שם הקדוש ברוך הוא משה, בואי מי הוא שאל. וזהו שנאמר, וישוב אהרון אל משה, וכו. אל פתח אוהל מועד, והמגפה נעצרה. דיורי, סופית. טוב, אז איך זה קשור עכשיו למטה שיפרח? איך זה נכנס למטה פתאום? אני חושב שכל הפרשה זה המטה שהולך לפרוח. אבל בשביל להבין את המטה, אני רוצה להבין רגע את מלאך המוות. הסיפור הוא המטה. הכל בשביל המטה עכשיו. זה דבר שהוא לא יאמן, הפרשה הזאת. מוריי ורבותיי, המלאך הוא לא הראשון שמערער על כוחו של משה. כל הספר הזה עוסקים בזה. כולם דנים מהו בדיוק משה. אתם יודעים מה קורח אומר על משה כל הפרשה? שמשה כן מדבר מליבו. הרי משה אומר לו, כי לא מליבי. רש"י לא המציא משפט. הוא ציטט משפט מפרשת קורח. רש"י מורה, הוא ציטט משפט שמי שזוכר, זוכר אותו מלפני שני פסוקים. אתם אומרים שאני מיניתי את אהרון? כלום פה לא מליבי. אין משה אומר דבר מליבו. המלאך אומר לו, אין דבר כזה בשר ודם שאין לו משהו מליבו. אין, הלב גואה, אין דבר כזה. כל בשר ודם יש משהו שהוא אומר מליבו. אז משה אומר לו, בוא נלמד קצת פרשת בעלותך, מה איזה פרשה אתה רוצה היום? בעלותך אתה, בוא, מרים. רק כך במשה דיבר השם. צור שלושתכם, בכל ביתי נאמנו. רמב״ם, 13 עיקרים, כל הנביאים נבואה אחת. אבל משה, גם בך יאמינו לעולם. אתה רוצה את מי? אתה רוצה את אלדד ומידד? אולי אתה רוצה את עם ישראל בהר סיני? זה הנושא שלנו מאז ומעולם, זה הנושא שלנו, האם יש משה או אין משה. אבל תחזיקו טוב עכשיו. זה לא מה שמשה אומר למלאך. משה אומר למלאך המוות, תשמע, אני אומר את זה עכשיו לא יפה. משה אומר למלאך המוות, שמע בחור. אהרון. אהרון אומר למלאך המוות, עוד לא עניתי למה דווקא אהרון. אהרון אומר למלאך המוות, שמע, אתה בחור טוב. באמת אתה בחור טוב, אתה עושה את השליחות שלך. באמת. תגיד, אל תכעסו עליי. מה, אתה רוצה למות בתור מלאך המוות? אתה רוצה שזה... אתה נורמלי? מה, אני אגיד לך משהו, תשמע, בחור. היחיד שיכול לעזור לך בחיים זה משה. תשמע לי. אני מסדר לך יחידות אצל משה. אני מקורב. אני מסדר לך יחידות אצל משה. הרי בסוף יהרגו אותך. בוא תהיה נורמל, אני אסביר לך את הכל, חכה, לאט. הרי המתמטיקה לא מובנת. אני שלוחו של מקום, ואתה שלוחו של משה. שניים אוחזים. ואהרון אומר למלאך, אין פה שניים אוחזים. לא בשמיים היא. ומרגע שיש בעולם משה, שמשה את כל המציאות מאותו הרגע אין תורה לא דרך משה. אתה שלוחו של מקום, זאת הבעיה שלך. כיוון שאתה שלוחו של מקום, השליחות שלך לא יכולה להגיע עד הצמצום למקומות הכי נמוכים. בשביל זה יש בעולם אחד שמשה. את הכל הוא משה. איך אמרנו כבר 100 פעמים? זוכרים למה קוראים לו משה ולא משוי? הרי בת פרעה משתה אותו? זוכרים? איך אמרנו? כי משה שומע מבת פרעה את המשפט, נכון, אני, מוישלה הקטן, משיתי אותך מהיאור. אבל אתה משית אותי מפרעה. אתה יודע מאיפה אתה משית אותי? אז מי המשה ומי המשוי? משה משה את הכל ומקבל לא מהמקום אלא מפי הגבורה. גבורה פירושה בחז"ל אחד, צמצום. משה מקבל את התורה מפי הקדוש ברוך הוא במובן של שמענו מפי הגבורה. רגע אחד היינו כולנו כמו משה בהר סיני, אתם זוכרים? אנוכי ולא יהיה. מפי הגבורה שמענו, ולא יכולנו לעמוד בזה. ואז פנינו אל משה ואמרנו לו, תמשיך אתה לקבל מפי הגבורה. זה היה הרגע היחיד שבו יכולנו להבין לשנייה את משה. רצינו להיות משה, אמרנו שאנחנו רצוננו לראות את מלכנו. גם משה רצה. אבל הקדוש ברוך הוא אמר לו, שכדי לגלות בעולם שהתורה לא בשמיים היא, ושהאדם יכול, תקשיבו טוב, שהאדם יכול להופיע חיות גם ממטה, עוד מעט נגיע לזה, שהאדם יכול להחיות את העולם, לגלות שאלוקים חיים נמצא בכל מקום, את זה אפשר לגלות רק דרך משה. אהרון בא ואומר לו, אני שלוחו של משה, אני שליח נאמן של משה, ממילא אני כמותו. אתה יודע למה לא משה בא לעצור אותך? כי אז לא היה מתגלה בעולם שכל אחד מאיתנו יש לו את הכוח של משה אם הוא דבוק במשה. אהרון מייצג אותנו, משה לא מייצג אותנו. בזוהר הקדוש יש ביטוי ידוע, משה הוא שושבינה דמלכה, הוא השושבין של המלך. אהרון נקרא בזוהר הקדוש שושבינה דמטרוניתה, אהרון הוא השושבין של הקלה. אהרון נמצא למטה בהר, משה למעלה. אילו משה היה עומד מול המלאך, לי זה לא אומר כלום הסיפור. אתם מבינים את המילים? ויקח אהרון כאשר דיבר משה? אם הוא היה לוקח את המטה, לא כאשר דיבר משה, אולי היה יכול לחפר. מה, ומשה לא חשש שאולי אהרון לא ייקח את המטה כאשר דיבר משה? כבר היו מרגלים. כבר היה קורח. משה רוצה להראות עד כמה הבחירה של הקדוש ברוך הוא במשה ככהן גדול היא אמיתית. באהרון, אין לאהרון כלום משלו. הוא עושה את מה שמשה עושה. ומשה אין לו כלום מליבו. ועכשיו בא אהרון ולוקח כאשר דיבר משה את המחתה ומוליך מהרה ומעמיד את מלאך המוות ואומר לו אין כאן דין טוען ונטען, אתה לא הטוען ואני לא הנטען, אנחנו בכלל לא בדין אזרחי. אני שלוחו של משה. ואם אין אתה מאמין, תחזיקו טוב, זה עכשיו רק מתחיל. ואם אין אתה מאמין, הרי הקודש ברוך הוא משה אל פתח אוהל מועד. שאלנו מה הם מחפשים בפתח האוהל. כמה פשוט. מי שיש לו כוח יפתח בסוף פרשת נשוא, לשנייה. מי שלא יסמוך עליי, אני קורא מבפנים. בסוף פרשת נשוא, יש שם פסוק. שם כתוב כך, ובבוא משה אל אוהל מועד. אתם זוכרים פסוק אחרון? פסוק יפהפה. ובבוא משה אל אוהל מועד לדבר איתו, בבוא משה אל אוהל מועד לדבר איתו עם הקדוש ברוך הוא, וישמע את הכל, זה הפסוק פייטט, וישמע את הכל, מדבר אליו, הוא שומע את הכל האלוקי, את כל השם, מדבר אליו, מדבר, רש"י מסביר, הכל מדבר בינו לבין עצמו כל הזמן, מתדבר. מעל הכפורת אשר על ארון העדות מבין שני הקירובים וידבר אליו. אז שאלנו, נו, אז הדיבור הוא איפה? מבין שני הקירובים. אומר רש"י, שימו לב, ובבוא משה, רש"י מדהים, שני כתובים המכחישים זה את זה. מכירים את הכלל הזה ברבי ישמעאל? שני כתובים המכחישים זה את זה. בשלישי, ויחיה ביניהם, איזה כתובים? כתוב אחד אומר, ויקרא, וידבר השם אליו מאוהל מועד. אוהל מועד זה מחוץ לפרוכת. אז מאיפה השם מדבר אל משה? לא מקודש הקודשים, מהאוהל כולו. והוא חוץ לפרוכת. וכתוב אחד אומר, ודיברתי איתך, נו, מעל הכפורת. אז הוא מדבר איתו רק, נבעד לפרוכת ממה. שני כתובים, מכחישים זה את זה. בא כתוב השלישי והכריע. משה בא, נו, אל אוהל מועד, ושם שומע את הקול הבא מעל הכפורת. סטפ. הפסיעה הזאת שמשה עושה מפעילה את המנגנון של הקול האלוקי שישמע בעולם. זה פשוט שיעור בחשמל. יש קול אלוקי שמדבר בינו לבין עצמו כל הזמן. לכל הזה קורא דוד המלך, לעולם השם דיבורך ניצב בשמיים, דבריך, דבריך דיבורך. כל הזמן הקול האלוקי מדבר, הקול האלוקי הזה מחדש בטובו כל דקה ודקה מעשה בראשית. הקול האלוקי הזה מדבר, רק אני לא שומע אותו. הקול הזה מדבר מעל הכפורת. אז איך הוא נשמע פה? פה זה נקרא האוהל. בחוץ, אדוני, כדי לשמוע אתה חייב להיכנס אל האוהל. אבל אני נכנסתי לאוהל כל כך הרבה פעמים ולא שמעתי. כשמשה עושה את הצעד מהחוץ אל האוהל, זה מפעיל את המנגנון שבו הכל יוצא מבין שני הקירובים ונשמע בכל האוהל. עכשיו מדבר השם אל משה מהאוהל, אבל זה יצא מבין שני הקרובים. אתם שמעתם את זה? זה דבר לא יאמין. שני כתובים מכחישים זה את זה, זאת הדוגמה של הש"ס לשני כתובים מכחישים. בא הכתוב השלישי והכריע. זה לא סתם שני כתובים. הקול האלוקי ואני מכחישים זה את זה. האין סוף והמציאות, מכחישים זה את זה. בא הכתוב השלישי ועשה את הסינתזה שקבעה את הדבר הבא. משה, כשהוא עושה את הצעד הזה, הוא משה את החוץ. ועכשיו הכל נשמע בכל האוהל. זה מה שמתרחש פתח האוהל. בוא איתי לפתח האוהל, חבר'ה שם מעשנים, שותים קפה, בוא איתי ותראה שם את הקודש ברוך הוא ואת משה. זה נשמע משפט מפחיד, איך רואים את הקודש ברוך הוא? חס ושלום. בוא איתי ותשמע מה אני אומר לך, תקשיבו לחסיד אמיתי, מה זה אהרון? בוא איתי ואתה גם תרגיש שכשאתה רואה את משה הקודש ברוך הוא איתו. אין לי איך לשכנע אותך, בוא עימי, וכשתראה את משה, תראה שהוא ימצא שהוא הקודש ברוך הוא עמו. ואם אין אתה מאמין, בוא אל פתח האוהל, הקודש ברוך הוא ומשה שם, בוא עימי ושאל. בחדשות של פרשת קורח, כל ילד זוכר שפרשת קורח זה פרשת המוות. אבל איזה ילד זוכר שבפרשת קורח זו הפרשה היחידה שבה ניצחנו את מלאך המוות? אין עוד פרשה שבה מסופר איך מלאך המוות נוצח. אתם יודעים מה התוצאה של זה? שכל אחד המטה שלו יכול לפרוח. אבל זה מקל של מטטה. המקל של המטטה הזה זה אני. המקל של המטטה הזה זה התפילת 18 שלי לפעמים. המקל של המטטה הזה זה מה שנראה לי שאין לו שום סיכוי לפרוח אף פעם. המקל של המטטה הזה זה לא אדמה שבולעת ולא אש שיוצאת מהשמיים. זה תהליך. זה פרח, ציץ, שקדים, וליד שברי הלוחות מונח התהליך הזה שבו מתגלה שמטה פורח. בואי מי הושאל. ואז תבין מה זה מטה פורח. אתם יודעים מה משה גילה בעולם? את הסוד של פרה אדומה. את פרשת פרה אדומה השאירו כדי לסיים את פרשת קורח. פרשת קורח צועקת, גוונו, עבדנו. ואז נצמדת לה הפרשה שאומרת למשה נגלה הרז. יש לרז הזה כללים ומסכת והלכות ורמב״ם. ואם תהיה אהרון שפועל כאשר דיבר משה בזריזות וירוץ, אתה תוכל להעמיד את המלאך בין החיים ובין המתים. זאת הפרשה היחידה שבה משה לא רק לא שואל את הקודש ברוך הוא, אלא אומר לאהרון, בוא נפעל נגד הקודש ברוך הוא, יש לנו יותר כוח. כך הקודש ברוך הוא רוצה שנעשה. כל הסוד של חביבים דברי סופרים ודברי תורה, כל הסוד של היכולת להחיות מטה. אתם יודעים מה היה קורה בפרשה הזאת אם היינו גומרים בלי סיפור המטה? אז זו הייתה פרשת מופתים. גם המטה הוא מופת, אבל הוא כל כך הפוך מהמופתים האחרים. הוא מופת כמעט טבעי. פרח, ציץ, שקדים, אבל הוא לא טבעי. המטה הוא איך בתוך הטבע שלך מולבש המעל הטבע. זה גנוז ליד שברי הלוחות. שאלו פעם את התוסות יום טוב. היה תלמיד מובהק של המהר"ל מפראג. שאלו אותו פעם את התוסות יום טוב, אם זה נכון הסיפור על הגולם, שהמהר"ל נסע הגולם. אז התוסות יום טוב אמר, מה הבעיה? ברור, המהר"ל היה יכול ודאי לעשות גולם, אבל זה המופת, מזה אתם מתפעלים מהמהר"ל. אני אספר לכם מה המהר"ל עשה. המהר"ל לקח גולם ועשה ממנו תוסות יום טוב. אתם מתפעלים שהמהר"ל עשה גולם? הפרשה הייתה יכולה להסתיים בסיפור הגולם, בלי המטה. המטה בא לספר איך גם מקל של מטטה כמוני יכול לפרוח. אתה לא מאמין? בואי מי אל פתח הרי. שם הקודש ברוך הוא ומשה. בואי נירושל. זאת חוקת התורה. לך נמסרה פרה אדומה וסודה. ואת הסוד הזה אתה מעביר בכלים שמהם אנחנו יודעים איך מטה פורח. זאת הסמיכות של הפרשיות. אמרת שיעורי בית? זאת הסמיכות של הפרשיות. נדמה לי ש... הודיעו על זה, יואל, בהתחלה. יש כאן את המודעה על הכנסת ספר התורה ביום רביעי הבא. בעזרת השם. אז בעזרת השם, בעזרת השם, אני חושב שזה פרשה גבלת, ומשפט אחרון, אחרון. זאת חוקת התורה. חוקה, זה כמו שחזל מסבירים, חוקה חקקתי. זה נראה לך משהו שהוא לא שייך לטבע שלנו. זה נכון, הוא לא שייך לטבע כמו שאתה מבין אותו, אבל הוא כל כך חקוק, הוא כל כך פנימי. המטה יכול לפרוח כי בפנימיות שלו הוא יכול לפרוח. התפקיד שלי הוא לדעת לעורר את המשה. בואי מי יושאל. אחר כך ממשיכה הפרשה לחלקים הבאים שלה, וזה נמשיך בהמשך השבוע. ערב טוב, בשורות טובות, חודש טוב, עלי...